דף נון עמוד א' במשנה האחרונה בעמוד. אומרת המשנה, כל שחייב בפאה חייב במעשות. המשנה כהמשך למשניות הקודמות כיוצא בו, כל גידולי קרקע שחייב בפאה חייב במעשות, ויש שגידולי קרקע שחייב במעשרות ואינו חייב בפאה. שואלת הגמרא מיד לעיתו ימי, על מה אנחנו מדברים שחייב במעשר ואינו חייב בפאה? לעיתו יתאנה וירק, שאינו חייב בפאה אבל הוא חייב במעשר דתנן, כפי שמבואר במשנה בפרק א' משנה ד' מסכת פאה. כלל אמרו בפאה, יש לנו כלל במשנה מה חייב ומה פטור. כל שהוא אוכל, כל דבר שראוי לאכילה ונשמר על ידי הבעלים, אינו נוהג בו מנהג הפקר, וגידולו מן הארץ היניקה שלו ומהקרקע, ולקיטתו כאחד, דהיינו שהליקוט שלו נעשה בבת אחת ומכניסו לקיום, יש לנו אפשרות לשמר אותו במחסן, חייב בפאה. מבארת הגמרא, והגמרא מבארת, אוכל למיעוטי ספיחי סיטים וקוצה. אם יש בפנינו דבר כזה שלא עומד לאכילה אלא עומד לצבע, על זה אינו חייב בפאה, ונשמר למיעוטי הפקר, שבמקום כזה שהבעלים לא משמר אותו אלא נוהג בו מנהג הפקר, כל אחד יכול לבוא וליטול, אין דין של פאה. וגידולו מן הארץ למיעוטי קמעים ופטריות. גמעים ופטריות זה גידול שחי מהלחות של הקרקע, אין לו שורש בקרקע, הוא לא יונק מהקרקע אלא מהאוויר, ולכן אין בו דין פאה. ולקיטתו כאחד למיעוטי תאנה. תאנה, זמן ההפשלה שלה זה לפרקים, אז כל פעם מה שמפשיל אותו מלקטים, ומכניסו לקיום. כמו כן למיעוטי ירק, שאותו ירק אינו משתמר במחסנים ולכן אין בו דין של פאה. ומאידך, ואילו גבי מעשר תנן, ובמשנה פרק א' משנה א' במסכת מעשרות נאמר, כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב במעשרות. ואילו לקיטתו כאחד, המשנה לא אומרת שמחייב במעשר, דהיינו פותר מן המעשר, ומכניסו לקיום לא קטני, שאם זה לא משתמר אז לא חייב במעשר. זאת אומרת שמבואר פה שאותה תאנה שאצלה הלקיטה לא נעשית כאחד, ואותו ירק שאי אפשר להכניס אותו לקיום, הוא לא משתמר, הוא חייב במעשר. אז הנה אני רואה דבר שחייב במעשר עליו שהוא פטור מן הפאה. תוספות במקום מאירים. אז אולי צריך להקדים ולומר, יש לנו מחלוקת גדולה בראשונים. מעל מה נאמר בפסוק דגן תירוש ויצר? האם כשהתורה אומרת דגן תירוש ויצר, כמו שתוספות לומד והרבה מהן הראשונים, אז התורה אומרת בדווקא דגן, תירוש ויצר, זה חייב במעשר, ועל זה נאמר דין פאה בדאורייתא. בדרבנן הרחיבו על זה דברים, או שדגן, תירוש ויצר זה רק דוגמית, הדברים האלה, הדוגמה של הדברים האלה, אלה חייבים במעשר, אבל זה נכון גם בשאר דברים. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים פה. שואל תוספות, לפי הבנתי שרק דגן, תירוש ויצר זה מדאורייתא, שאר הדברים זה מדרבנן, אז בעצם מה שזה חייב במעשר זה דרבנן, וזה שזה פטור מן הפאה זה גם דרבנן, אבל שניהם זה מתנות עניים. אז מה ראו רבנן לבוא ולומר שזה חייב במעשר, ואותם רבנן באו ואמרו שבפאה זה יהיה פטור? ועל זה מבאר תוספות שבעצם זה הכל תקנה לטובת העניים, הרי כל המטרה של המתנה זה לטובת העניים. ברגע שאני אבוא ואומר לעני שכשיש לי תאנים וזמן הלקיטה שלו זה נעשה לפרקים, והוא יעמוד בחוץ לשדה וימתין שהבעל הבית יסיים את הלקיטה, בהנחת עבודה שהוא יכול להיכנס עכשיו וליטול את הפאה, ולמין האמת הוא עדיין לא רשאי, אז הוא הפסיד יום עבודה. בזמן הזה הוא יכל לעמוד בצד שדה של חיטים, שעורים, וליטול משם. אותו דבר לגבי ירק, גם אם הוא יעמוד וילקוט, מה יהיה לו? אפשרות לסלט ביומיים הקרובים, לאחר מכן הרי זה מרכיב. אנחנו המטרה שלנו שהוא יעמוד בזמן הזה במקום כזה שהוא יכול לבוא וליטול לזמן מרובה. ממילא אם אנחנו נבוא ונאמר לו שהוא לא יכול לקבל פה את אותו ירק, אז הוא ילך עכשיו לשדה של חיטים, שעורים, קטניות, דבר שלא ישמש אותו רק בשבוע הקרוב אלא ישמש אותו לפרק זמן של חודשים, לכן תקנו שמאפר חייב מתנה, אבל פאה לא, כדי שהוא לא יעמוד עני ויפסיד את האפשרות שלו לקחת מתנה במקום אחר, שזה מקום המתקיים. לא, בדיוק הפוך, זה הכל דרבנן, כי רק דגן תירוש ויצר חייב. אותו דבר, זה דין אחד, זה דין אחד, זה מה שאתה מדגיש תוספות. תימא, מה ישנה תאנה וירק חייבים במעשר ופטורים מן הפאה? דמין התורה אינו נוהג פאה ומעשר, אלא בדגן תירוש ויצר. זוהי שיטת התוספות. אני חושב שיש פה עומק נוסף. בעצם זה לא רק תקנה לטובת העניים, זה תקנה קיומית. כי מה יקרה בשורה התחתונה במקרה הזה שעכשיו העני הזה לא יהיה לו מה לאכול? הוא עכשיו עמד פה נטל ירק, הוא לא גנב, אבל הוא יפול על, הוא יבוא עכשיו, הוא יבוא עכשיו לקופה הציבורית, הוא יבוא לתמחון, הוא יבוא לקופת הצדקה. אז בשורה התחתונה על מי הוא נופל? שוב על אותם נותני המתנות. אז ממילא אנחנו באים ואומרים, אנחנו עושים תקנה שהיא טובת העניים, אבל היא גם טובת העשירים. אז במעשר, ודאי שתיתן לו מעשר, זה חובתך. אבל בזמן הזה שהוא יבזבז את הזמן להמתין לפאה, והוא יוכל לקחת ממקום המשתמר, ודאי שאני מעדיף שהוא ייתח את המקום המשתמר, וזה יהיה לו לאורך זמן. אז את זה הוא מקבל מעשר, זה משהו אחר, אבל להישאר בפאה אני לא נותן לו. אחרי זה גם הוא יכול למכור את החיטים וליטול ירק. זה הרעיון, הוא שיש פה דבר המשתמר.
אבל בסיכומו של דבר, הכמות שניתנה למכלול העניין ירדה, כי
הורדת עליהם את הפאה. נכון, אבל מצד שני, הרווחת לו. כי בזמן הזה יבוא אחד אחר ויתאשר. אותו אני שיכנס ויטול עכשיו פאה, יהיה לו עכשיו עודף של פאה. ככה זה דבר שמתחלק בין כולם. אז בעצם בתקנה הזאת עשית דבר שוויוני כדי שיהיה לטובת כל העניים. הרי כולם ייכנסו עכשיו לשדה וכולם יתלו, וככה יהיה פה רק אחד שיתלו, שניים שיתלו. אז אני רוצה תקנה לטובת כולם. מסיימת הגמרא ואומרת, אם היו בהם סומסומים ופצלים חייבים. אבל מה קורה בירק שאמרנו שלא חייב בפאה? אם היה שם בצל או שום, שזה דבר המשתמר, אז באמת זה חייב גם בפאה. דתנן, כפי שמבואר במשנה בפאה בפרק ד' משנה ד', מלבנות בצלים שבין הירק, אותם שורות ארוגות של בצלים שנמצאים בין הירק, ככה היה דרך הזריעה שלהם. רבי יוסי אומר פאה מכל אחת ואחת, כי רבי יוסי לשיטתו שסובר שהירק שזרוע בין שורה לשורה מפסיק, ולכן כל אחד נחשב שדה לעצמו. והחכמים אומרים מאחת על הכל, כפי שהירושלמי אומר את הטעם, כי בעצם הבצל זה דבר המשתמר לעומת הירק שזה דבר שאינו משתמר, אז אני רואה את הירק ביחס לבצל כמנדלייטה, כמו אוויר. ממילא מבחינתנו זה שדה אחד, אם זה שדה אחת אז נותנים פאה אחת. דין נוסף אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אולשין שזרען מתחילה לבהמה. אולשין זה דבר כזה, מין עשב, שהגידולים שלו זה או לאדם או לבהמה, כמו שתוספות מביא שזרן מתחילה לבהמה, משמע דסתמה לאדם קיימי או לתרוויו. ואפילו הכי, כי זרן לבהמה פקע שם אוכל מיניו. אם הוא זרה את זה לתוך בהמה, אז ממילא זה לא אוכל, ונמלח עליהם לאדם. לאחר מכן, בזמן הגידולים, הוא רואה שזה יוצא יפה מאוד, אז הוא מחליט שהוא רוצה את זה לצורך אכילת אדם, לא לבהמה. אומר על זה רבי יוחנן, צריכות מחשבה לכשיתלשו. אומר רבי יוחנן, אם משהו חשב עליהם בזמן שזה היה מחובר לצורך אדם, זה לא נותן לו שם של אוכל, כי מהדבר שעומד לצורך בהמה אין לזה שם אוכל, וממילא גם אם עכשיו זה יוכשר זה לא יקבל תומת אוכלים. רק אם הוא יחשב עליו לצורך אכילת אדם בזמן שזה יהיה תלוש, אז אנחנו באים ואומרים שזה מקבל שם אוכל, כסבר, סובר רבי יוחנן, מחשבת, חיבור, לא שמה מחשבה. מחשבה שהוא חושב בזמן שזה מחובר לקרקע, כיוון שבזריעה הוא ייעד את זה לצורך בהמה, אז בטל מזה שם אוכל, ורק אם אחרי זה כשזה תלוש הוא יחשוב לצורך אדם, זה מקבל שם אוכל, שכשזה יוכשר על ידי אחד משבעת המשקים, אז זה יקבל תומת אוכלים. אמר רבא, אפנן המתנינה, אני יכול לסייע את הדברים ממשנה במסכת טהרות בפרק א' משנה א', שמה מבואר במשנה י"ג דברים נאמרו בנבלת עוף טהור. יש לנו י"ג הלכות שנאמרו לגבי אותו נבלת עוף טהור, וזה אחד מהם. צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר. צריכה מחשבה לאכילת אדם, אבל היא לא צריכה הכשר של אחד משבעת המשקים כדי לקבל טומאה. אלמה, מיד אנחנו מבארים, מסקנה, מחשבת חיים לא שמה מחשבה. הכנה ממחשבת חיבור לא שמה מחשבה. אומר רבה, את אותו דין שמצאת בדברים של רב יוחנן אני מוצא גם במשנה בתחילת המעשרות. למה? בתחילת טהרות. ולמה? כי בעצם מבואר פה שדבר כזה שהוא עוף טהור, שבזמן שהוא חי הוא מיועד לאכילת אדם, ובכל זאת זה לא נקרא אוכל, אלא אם כן הוא חישב עליו לצורך אדם בזמן שזה היה נבלה, רק בזמן שזה תלוש, לא כשזה מחובר, לא כשזה חי. אז גם לגבי אותם זרעים זה כמעט על אותו משקל בלמדנות. חי זה לא דבר המקבל טומאה, ומחובר זה לא דבר המקבל טומאה. אז כשם שדבר המחובר, או נחזור רגע לדין של המשנה, כשם שדבר חי, אפילו שהוא עומד לצורך אכילת אדם, אבל זה לא דבר המקבל טומאה, זה לא נקרא עכשיו מחשבה, ורק אם בזמן שזה נבלה חשבתי על זה שם אכילת אדם, אז זה מקבל שם אוכל. אז גם דבר המחובר, שבתור מחובר הוא לא מקבל טומאה, ברגע שהוא יהיה תלוש, זה יהיה הזמן שהוא יקבל, אם חישבתי עליו שם אכילת אדם, יקבל שם של אוכל. וביאור הדברים. אנחנו עד היום דיברנו במעטפת של הדברים. זה אומר, דיברנו עד היום שכשאני מדבר על נבלת בהמה, אז בהמה מתמה מגע מסע, בזמן שהבהמה היא נבלה, היא לא נשחטה, היא מתה, אז היא מתמה טומאת מגע ומסע. לגבי עוף, אומרת התורה, רק בזמן שזה נמצא בבית הבליעה, אז זה מטמא אדם או מטמא כלים. זאת אומרת, זה מטמא אדם לטמא בגדים. זה טומאה חמורה, טומאה בחיבורים. האדם בזמן שהוא בולע את אותו נבלת עוף טהור, כשזה נמצא בבית הבליעה, אם בזמן הזה הוא לבוש בגדים או נוגע, מחובר לבגד, לכלי, אז זה מטמא אדם לטמא את אותו דבר. כשזה לעוס בפיו, כשזה נמצא בקיבה, זה לא בבית הבליעה, זה לא מטמא אדם לטמא בגדים. לא דיברנו מה קורה לגבי אוכלים ומשקים, מה קורה עם טומאה קלה, מה עם השם נבלה שבו, האם הוא מטמא או לא מטמא. וזה מה שרשי מזכיר בשורה השלישית מלמעלה, צריכה מחשבה. צריכה מחשבה לאכילה, ושוב תטמא מעיליה ותחזור ותטמא אוכלים במגע. דהה מעיליה קודם מחשבה אין לה טומאה אלא בבית הבליעה. זאת אומרת, אותה נבלת עוף טהור, אם הוא לא חשב עכשיו להאכיל את זה את אותו נוכרי, אדם יהודי לא יכול לאכול, אבל גוי יכול לאכול את זה, אז אם הוא לא חישב על זה לשם אכילת אותו נוכרי, אין לזה טומאה עצמית לטמא אוכלים ומשקים, לטמא טומאה קלה. וכן, גם בלי מחשבה מטמא את האדם בבית הבליעה, זה גזירת הכתוב, גם בלי מחשבה. אבל אם הוא יחשוב על זה לשם אוכל, אז נכון שסתם אוכל, כשאני חושב על זה לשם אוכל, צריך קודם שזה יקבל טומאה מבחוץ, משרץ, מנבלה, מאדם טמא וכדומה. פה אנחנו באים ואומרים לו, אם הוא חישב עליו לשם אכילה, אז עכשיו יש פה טומאה עצמית של נבלה. אבל רק אחרי שהוא חישב על זה לשם אכילה, אז אני אומר שזה מקבל שם של אוכל טמא, ואם עכשיו זה ייגע באוכל אחר זה יטמא, אם זה ייגע במשקין זה יטמא. אדם לעולם לא יטמא במגע. בבית הבליעה זה מטמא אדם, זה לא נוגע בכלל למחשבה, זה גם בלי מחשבה. וזה הלשון שלנו, י' ג' דברים נאמרו בנבלת עוף טהור, וזה אחד מהם. צריכה מחשבה, למה? לטמא אוכלים ומשקים, ואינה צריכה הכשר. אבל הכשר, כל אוכל הרי צריך הכשר, שבעת המשקים. זה לא צריך הכשר, ולמה? כי יש לנו כלל נוסף. כל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, אינו צריך הכשר. זה מתבסס על העומק של הדברים, וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, טמאו. זאת אומרת, וכי יותן מים על זרע. אומרת התורה, מתי צריך הכשר? דבר כזה שהוא כמו זרע. מה המאפיין של הזרע? אוכל. אוכל לא מקבל לעולם טומאה חמורה. גם אם האוכל נוגע באמת, גם אם זה נוגע בכל דבר כזה שהוא יכול לעשות אותו אב הטומאה, אין לו דין של אב הטומאה. למה באמת אין לו דין של אב הטומאה? כי התורה אומרת, בסמיכות לטומאה החמורה, את הדין של טבילה. זאת אומרת, דבר כזה שיש לו טהרה במקווה, זה דבר שיכול לקבל טומאה חמורה, אדם או כלים, לטמא טומאה חמורה. דבר שאין לו טהרה במקווה, לא שייך בו לטמא טומאה חמורה. ממילא כשאני בא ואני מדבר על זרע, זרע זה דבר כזה שאין לו טהרה במקווה. אין לו טהרה במקווה, לעולם הוא לא יתמת טומאה חמורה. ממילא אנחנו חוזרים ואומרים פה כך. כשיש בפנינו דבר כזה, שסופו לטמא טומאה חמורה, כמו פה בנבלה של אותו עוף, הרי בבית הבליעה זה מטמא אדם לטמא בגדים, זה טומאה חמורה. שם לא צריך הכשר של מים. מצד שני זה צריך להיות אוכל בשביל לקבל טומאת אוכלים. מתי זה נהיה אוכל? אם הוא חישב עליו לשם אכילה. אומר רב, הנה ראיה לדין של רבי יוחנן. דוחה את זה הגמרא ואומרת, רב זירא אמר, אין לי מפה ראיה. אפשר, הכה בגוזל שנפל מן הערום אסקינן, דלוהה וכמן, דליחשוב עליו. אם היה מדובר פה בדבר כזה שגדל בבית, אותו עוף שגדל אצלי בבית, אותו תרנגולת שגדלה אצלי בבית, אז ברור שמחיים הוא חושב על זה לשם אכילה. ואז לא יצטרכו לחשב עליו בזמן שהוא נבלה, אלא אוטומטית כשהוא נבלה הוא יתמי אוכלים. מתי אני אומר שצריכה מחשבה? כשעוף פרח באוויר ונחת אצלי, זה עוף מן ההפקר. אז כשהוא היה בחי, הרי הוא לא היה ראוי עומד לאכילה. הוא היה הפקר, אף אחד לא חישב עליו. ברגע שהוא נפל אצלי והוא עכשיו נמצא אצלי בתור נבלה, אז אם אני חושב עליו לאכילה, זה יקבל שם של מטמא טומאת אוכלים. אם אני לא חישבתי עליו לאכילה, הוא לא מטמא טומאת אוכלים. אבל סתם באלמה להביא מפה ראיה לרבי יוחנן, אני לא יכול. כי יכול להיות שמחשבה מחיים כן נחשבת מחשבה. אומרת הגמרא, אמר לאבייה, דוחה אבייה את רב זירא, תרנגולת שביבנה, מה היא כלמימה? היה מעשה עם תרנגולת ביבנה, כפי שנראה בהמשך, ובאותו תרנגולת מדובר שהיו שם קוטים שחישבו עליו לאכילה, ככה אנחנו נבאר בהמשך הדברים. מדובר באותה תרנגולת שמתה. המקרה היה... ועכשיו באו קוטים וחישבו עליו לאכילה, קוטים פה זה ביטוי לגוי, חישב עליו לאכילה, אז אנחנו באים ואומרים שזה מטמא טומאת אוכלים. זאת אומרת שרק בגלל שבתורת נבלה, ועל מה מדובר? על תרנגולת. למה אני צריך שיחשבו עליו קוטים? זאת אומרת שגם דבר כזה שעומד לאכילה מחיים, עדיין זה לא מקבל שם של טומאת אוכלים, אלא אם כן חישב עליו בתורת נבלה. אז יש מפה ראיה באמת לדעתו של רבי יוחנן, שכל דבר שהוא במחובר, בהגבלה, מחיים, לא מקבל טומאת אוכלים, ורק אם הוא חישב עליו בתלוש, בנבלה, אז הוא מטמא טומאת אוכלים. אמר לי, אומר לו בחזרה, רב זירא לאביי, שמה בסיפור של יבנה תרנגול ברא הזה, שמה מדובר היה בתרנגול שגדל שלא ברשות אדם, תרנגול הבר, ולכן שמה היה צריך מחשבה של אותם קוטים לשם אכילה. אבל אם זה היה גדל ברשות אדם, אולי באמת לא צריך מחשבה. מספר את הגמרא, איחחו עלי, חייכו על הדברים של רב זירא בבית המדרש. תרנגול ברא, עוף טמאו. הם הבינו מה זה תרנגול ברא. יש מין עוף שהוא בעצם אותו תרנגול הבר, והוא מוגדר כעוף טמא. ועוף טמא מי כמטמא? עוף טמא הרי לא שייך בו מושג של נאכל מחיים. אז ודאי ששם אם הוא לא חישב עליו לאכילה, הוא ודאי לא דבר המטמא. אז איזה רעיון אתה רוצה לומר שמדובר באוף הבר? אוף הבר זה בכלל לא מין טהור, זה מין טמא. אמר לו אביי, אומר אביי לאותם חברי בית המדרש, גבר רבא אמר מילתא לא תחכו עלי, כשאדם גדול אומר דבר אל תחייכו, תתלו את הבעיה בכם, אתם לא מבינים, לא שהוא אמר לא טוב, ולמה? לא מדובר כמו שאתם מבינים תרנגול בר, שהוא באמת מין טמא, אלא בתרנגולת שמרדה, מדובר בתרנגולת ביתית, שברחה מבית הבעלים, ולאחר שהיא ברחה מבית הבעלים היא הטילה ביצים וזה התפתח לאפרוחים. ומה היא ברה? אז מה זה הלשון בר? דאיברוי ממרה, שהיא ברחה מאדוניה. אז מדובר ברוף כזה שבעצם הסיבה שאין לו זה דין של אוכל מחיים, כי זה לא גדל אצלי בבית, אז הוא לא חישב עליו לאכילה מחיים. אבל אם באמת האפרוח לא גדל אצלו בבית, התרנגולת, ומכיוון שפה מדברים על האפרוח ולא על התרנגול, אז זה לא גדל אצלו בבית, לא היה פה מחשבה מחיים, ומכיוון שלא היה פה מחשבה מחיים, אז רק בתור נבלה, כשהקוטים חישבו עליו לאכילה, אז זה מקבל שם של טומאת אוכלים. אבל אפשר שבאמת, במקום שיש פה דבר כזה שגדל מחיים, ונמצא אצלי בבית, אז אני לא צריך בתור נבלה לחשב עליו לשם אוכל כדי שהוא יקבל טומאת אוכלים, אלא מחיים המחשבה המועילה, ואין מפה ראיה לרבי יוחנן שאומר שבמחובר לא מועיל מחשבה, רק בתלוש. אומרת הגמרא, רב פאפה אמר, תרנגולת דאגמה הווי. יש לו דרך אחרת ליישב את המקרה של התרנגול שם. מה הכוונה מה שרב זעירא אמר? לא תרנגול דאגמה, אלא תרנגול תא, הנקבה. רב פאפה לטעמי, דאמר רב פאפה, תרנגול דאגמה, המין זכר שבא גם אסור, ונחשב אוף תמי, כי יש לו סימנים של אוף דורס, דהיינו כפי שמבואר בגמרא בחולין בנונטט, שמביא סימני טומאה, ולכן יש לו דין של תמי. אבל תרנגול תא, הנקבה דאגמה, שריה. ואם תרצה לזכור ולא להתבלבל מהו המין המותר ומהו האסור, זה סימנך, עמוני ולא עמוני. הזכר הוא האסור, הנקבה היא המותרת. למין האמת, חביו הרבנן, דרש מריימר, תרנגול תא, גם הנקבה דאגמה אסירה, ולמה? חביו הרבנן דדרסה ואכלה, ראו שהיא דורסת, עברה שהיא מסביר שני פירושים, אבל בפירוש שלו, היא משמה את הרגל וככה היא אוכלת את הדבר, כדי שלא יעלה כולו, שזה מין הסימנים שמשייכים אותו לאוף תמה, והיינו גירותה, וזה מה שמוזכר לנו. בגמרא בחולין בקופתת, שהגמרא שמה אומרת, שכל מה שהקדוש ברוך הוא אסר, אז כדוגמתו יתיר לנו. אסר לנו את הדם, התיר לנו את הכבד, כדי שיהיה לנו טעם של דם. אסר לנו את הגירותה והתיר לנו את הלשון דקברה, את הלשון של הדג. בכל אופן, זה האוף התמא המדובר, שחכמים כן דנו אותו כתמא. לפי דברי רש"י יוצא פה, שבעצם יש לנו פה הבדל בין הזכר לנקבה. הזכר זה מין תמא, והנקבה זה מין טהור. ותופת התקשה בזה, הרי יש לנו כלל שכל היוצא מן הטהור טהור, מן התמא תמא. אז אם התרנגול תא, הנקבה, היא טהורה, אז גם הזכר שלה צריך להיות טהור, כי הוא בא מן הנקבה. תופסות מחלק חילוק מאוד מעניין בין המקרה של דבר שמטיל כמו באדם מין בריאה לבין אוף שמטיל ביצים. אז האפרוח מתפתח מהביצה, לא מתפתח מהתרנגולת, זה לא נקרא כל היצא מן הטהור טהור. אבל תופסות לא מקבל את דברי רש"י, כי הוא מתקשה מאוד לבוא לומר שיש מין אחד שהזכר שלו יהיה טמא והנקבה שלו תהיה טהורה. ולכן רש"י תופסות רוצה לומר שהכוונה היא, יש מין שנקרא תרנגול דאגמה, הזכר והנקבה תמה, ויש תרנגול תא, שזה כינוי של נקבה, הזכר והנקבה, שזה הטהור. וסימנך, המוני ולא המוני, ועל זה דרש רעמר, שלימים התברר שגם מה שמכונה תרנגול תא, מתנהג בסימנים של אוף תמה, ולכן רבנן גם גזרו עליו את הדין של התמה. באה עכשיו הגמרא ואומרת דין נוסף, תנו רבנן. גוזל שנפל הגת, זה מתבסס כמובן על הדין הקודם של ענייני מחשבה. יש בפנינו גוזל שהוא ממין טהור, שנפל עכשיו לתוך גת של יין ומת שם, וחישב עליו להעלותו לקוטי, ועכשיו הוא חושב להעלות אותו, כשהוא מעלה אותו מתוך הגת בתור נבלה, המטרה שלו להאכיל בזה גוי, תמה. אז יש לזה שם אוכל שהוא מטמא טומאת אוכלים לכלב. אבל אם הוא חישב לעלות אותו מהגת כדי להכיל אותו לכלב, שכבר אמרנו שאכילה של בהמה זה לא נקרא תורת אוכל טהור, אז זה לא מטמא טומאת אוכלים. רבי יוחנן בן אורי אומר אף לכלב טמא. חולק רבי יוחנן בן אורי ואומר גם אם הוא מעלה אותו לכלב הוא יהיה טמא, ולא בגלל שאני סבור שאכילת בהמה זה נחשב אוכל, דהיינו לא בגלל שהוא חישב עליו להאכילה לכן הוא טמא, אלא רבי יוחנן בן אורי חולק בשיטה, וזה מה שמזכיר רש"י בשורה הראשונה מהרחבות, אף לכלב טמא טומאת אוכלים, ולאו משום דאכילת כלב מחשבה היא, אלא לרבי יוחנן בן אורי לא באה עם מחשבה. רבי יוחנן בן אורי חולק בשיטה, אומר רבי יוחנן בן אורי, מה שאתה סבור שכדי שדבר יקבל שם אוכל בנבלת אוף טהור צריך מחשבה לשם אוכל כשזה במצב של נבלה, ואז יש מקום לחלק בין מקרה של אדם לבהמה, כי באדם זה יחשב אוכל ובשם מחשבה לבהמה זה לא יחשב אוכל. אני סובר שבכלל לא צריך מחשבה, אלא נבלת אוף טהור מטמא טומאת אוכלים גם בלא מחשבה. מוכיח רבי יוחנן בן אורי את שיטתו. אומר על זה רבי יוחנן בן אורי, אמר רבי יוחנן בן אורי, קל וחומר אם מטמא טומאה חמורה שלא במחשבה, אותו נבלת עוף טהור כשזה נמצא בבית הבליעה, גם אם האדם לא מודע לזה שמדובר פה בנבלה. הדין שהוא נעשה תמה. לא יתמה תומה קלה שלא במחשבה, אז לתמה תומת קלה, אוכלין ומשקין, זה לא יתמה בלא מחשבה? ברור שזה יתמה בלא מחשבה. אם זה מתמה תומה חמורה בלא מחשבה, פשוט לי שגם תומה קלה זה מתמה בלא מחשבה. אמרו לו, ענו לו על זה חכמים, לא, אין פה קל וחומר. ולמה? אם אמרת בתומה חמורה, שכן אינה יורדת לכך, תאמר בתומה קלה, שכן יורדת לכך. אז הגמרא תברר בהמשך מה הכוונה יורדת ואינה יורדת, ומסקנת הגמרא תהיה, אינה יורדת הכוונה היא שלא צריך הכשר, יורדת הכוונה צריכה הכשר. ואז הוא בא ואומר לו, לגבי תומה חמורה שלא צריך הכשר, אז גם לא צריך מחשבה, אומרים לו חכמים. אבל לגבי תומה קלה שצריך הכשר, אז גם צריך מחשבה. אמר להם, הכל יבואר, אמר להם, עונה להם בחזרה רבי יוחנן בן אורי, תרנגולת שביבנה תוכיח. המעשה שהיה עם התרנגולת ביבנה, שיורדת לכך, ותימוע שלא במחשבה. אומר רש"י, מה זה הסיפור של תרנגולת שביבנה, שורה רביעית מהרחבות, שמתה תרנגולת ביבנה, הוא בא מעשה לפני חכמים ותימוע שלא במחשבה, ואף על פי שיורדת לכך, כלומר דלתומה קלה, תימוע שלא במחשבה, ובתומה קלה אמרת יורדת לכך, בתרגום חופשי, בתומה קלה צריך הכשר, ובכל זאת תימוע את זה בלא מחשבה. אז אם ככה, הנה אני רואה, אומר רבי יוחנן בן אורי, כשיטתי, שלא צריך מחשבה כדי לתמת ומה קלה, והראיה כפי שפסקו חכמים לגבי תרנגולת עד יבנה. אמרו לו וענו לו על זה חכמים, משם ראיה, הפוך, קוטים היו שם וחישבו עליה לאכילה. זה מה שהזכרנו קודם, שחכמים סבורים שהיה שם הנוכרים שחשבו על זה לשם אכילה, ולכן תימו את זה חכמים. אבל אם לא היו מחשבים עליה לשם אכילה, לא היו מתמים חכמים. עד כאן הדין ודברים בין חכמים לרבי יוחנן בן אורי. מבררת עכשיו הגמרא את הברייתא. ראשית תסביר לי במה יפקינן, מה נקודת המחלוקת בין חכמים לרבי יוחנן בן אורי. אמרנו שלפי דעת חכמים, כדי לתמת תומה קלה צריך מחשבה, מחשבה לשם אוכל. מה זה נקרא לשם אוכל? אכילת אדם, לא אכילת בהמה. רבי יוחנן בן אורי אומר לא צריך מחשבה, אז זה כבר לא משנה אם הוא אלא את זה לצורך אדם, אלא את צורך זור בהמה, הוא לא צריך להעלות את זה לשם אף אחד. המציאות שלו שהוא מתמת תומה תאכלים, בלא מחשבה. מבארת הגמרא מה נקודת המחלוקת. אילי מה בקרחים, אם מדובר בעיר הגדולה, למה לי מחשבה? למה באמת צריך מחשבה? והתנן, אותה משנה שהזכרנו במסכת וקצין בפרק ג' משנה ג', נבלת בהמה טהורה בכל מקום. זאת אומרת, אותה נבלה של בהמה טהורה, בין בעיר הגדולה ובין בכפר הקטן, ונבלת עוף טהור והחלב בקרחים, ונבלת עוף טהור או חלב של בהמה טהורה דווקא בקרח, בעיר הגדולה, אין צריכים כדי לקבל טומאה לא מחשבה ולא הכשר. ראשית, יש פה משנה מפורשת. במשנה מבואר שכשאני מדבר על אותה נבלה של בהמה טהורה, ולמה אני אומר בכל מקום? כי יש הבדל מהותי בין הכפר לבין העיר. בעיר יש קופצים לכל דבר, יש ריבוי של אנשים, אז אפשר למכור שם הכל. לגבי הכפר יש מיעוט אנשים, אז מכיוון שיש בפניהם בהמה, מה פתאום שהוא ייקח נבלה של אוף? זה מעוף. בעיר זה עולה הרבה כסף, יש הרבה קופצים, אז ממילא גם נבלה תמצא את אותו גוי שירצה, גם החלב של בהמה טהורה אדם יהודי לא יאכל את זה, אבל אתה תמצא את הגוי שיקנה את זה. זאת אומרת, כשאני מדבר על נבלת בהמה טהורה בכל מקום, בין בעיר ובין בכפר, כי זה דבר חשוב, אז תמיד תמצא לזה קופצים. ונבלת עוף טהור והחלב בקרחים, דיינו בעיר הגדולה ששם תמצא לזה אוכלים, אין צריכים כדי לקבל תומה לא מחשבה, לא מחשבה לשם אכילה ולא הכשר. אז שוב, למה לא צריך הכשר? כבר אמרנו, כי כל דבר ששייך בתומה חמורה אינו צריך הכשר, גם במקום שאין בו את אותה תומה חמורה. החלב גם זה לא שאלה, זה לגבי הנבלת עוף. החלב באותו רגע שהוכשר הבשר של הבהמה על ידי שחיטה, על ידי דם השחיטה, והוכשר לקבל טומאה, אז גם החלב שחלק מהבהמה הוכשר לקבל טומאה. אם ככה כתוב פה מפורש, כתוב במשנה, זה לא מעניין למה כרגע. כתוב פה דבר אחד, לא צריך מחשבה. אז להגיד שרבי יוחנן בן אור וחכמים נחלקו בזה, זה משנה, שהמשנה אומרת שבזה כולה אלמא לא פליגי, שלא צריך מחשבה. למה? כי זה אוכל. אוכל לא צריך מחשבה. אלא בכפרים, אלא מה תגידי? שמדובר בכפר. ואז בנבלת עוף טהור צריך מחשבה. ומעיקה למאן דאמר דלא באי מחשבה. וכי במקרה כזה, לפי דעת רבי יוחנן בן אורי, בכפר לא יצטרכו מחשבה לשם אוכל. והתנא נבלת בהמה טמאה בכל מקום, ופה הדגש על הבהמה הטמאה, שמכיוון שזה דבר מאוס, אז בין בכרך ובין בכפר, ונבלת עוף טהור בכפרים, צריכה מחשבה, כיוון שזה מאוס ולא אוכל. ואם הוא לא מחשב עליו לשם אוכל, הוא לא מקבל שם אוכל. ואינה צריכה הכשר, כי זה כבר אמרנו, שכל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, אינו צריך הכשר. אבל מכל מקום, מאחר שהכל מודים שבכפר נבלת עוף טהור צריך מחשבה, אז אי אפשר להעמיד שהמחלוקת בברייתא עוסקת בכפר. בקיצור, אם מדובר בעיר, כולה אלמא לא פליגי שלא צריך מחשבה, כי זה ודאי אוכל. אם מדובר בכפר, כולה אלמא לא פליגי שצריך מחשבה, כי זה ודאי לא שם אוכל. אז מה המחלוקת? אמר רב זעירא בר חנינא, לעולם בכרך, באמת מדובר פה בעיר הגדולה. והי אמרנו שבעיר הגדולה יש לו שם אוכל, וגיתו מאפתו ועשאתו ככפר. ופה סוברים חכמים, שמכיוון שזה נפל עכשיו בגת, וזה נמאס בתוך הגת, אז זה לא כמו סתם נבלת עוף טהור, שאז אני אומר שבכרך יש לו שם אוכל, אלא לפי חכמים, רבי חנן בן אורי אומר לא צריך מחשבה, אבל לפי חכמים, כיוון שזה מאוס, זה מבטל ממנו שם אוכל, ורק על ידי מחשבה זה מקבל שם אוכל, וזה המחלוקת של רבי חנן בן אורי והחכמים. נו, אז תמשיך לספר לי מה הברייתא. לא. סתם נבלה כשהיא לא בתוך הגת, אז בעיר זה לא מאוס. למה? כי יש על זה קופצים. יהודי לא יאכל את זה, גוי יאכל את זה. לגבי גת, גם הגוי זה מאוס בעיניו, לפי דעת חכמים, לכן זה יצטרך מחשבה. בכל אופן אומרת הגמרא, אז תמשיך הלאה להסביר לי את הברייתא. אמר רבי יוחנן בן אורי קל וחומר, אם את המתומה חמורה לאדם שאוכל אותה שלא במחשבה, גם בלי שהוא ידע שזה נבלה, לא תתמה תומה קלה שלא במחשבה את אותם אוכלים ומשקיעים? אמרו לו, אז זה חכמים? לא, זה לא קל וחומר. ולמה? אם אמרת בתומה חמורה, שכן אינה יורדת לכך. שואלת הגמרא, מה אינה יורדת לכך? מה הכוונה אינה יורדת? אמר רב אחי כאמר לי, ככה ענו לו חכמים לרבי יוחנן בן אורי. לא, זה לא קל וחומר. ולמה? אם אמרת בתומה חמורה, שכן אינה עושה כיוצא בה. תומה חמורה, כשיש לי דבר שמתמה אדם וכלים, אב התומה, הוא נוגע במשהו, הוא עושה אותו ראשון לתומה. ראשון לתומה לא מתמה אדם וכלים, רק אוכלים ומשקים. אז הוא יורד מדרגתו. אז אומרת, אז זה חכמים, אם אמרת בתומה חמורה שכן אינה עושה כיוצא בה, לכן לא צריך מחשבה. תאמר בתומה קלה, שעושה כיוצא בה, הדין שמדרבנן אוכל מתמה אוכל, שם יצטרכו מחשבה. אמר לאביי, שואל אביי את רבא, כל דקנו, על מה אתה מדבר? בדיוק הפוך. ומה תומה חמורה דקילה? אם התומה החמורה שיש לה כולה, מה הכולה? דינה עושה כיוצא בה. ובכל זאת מתמה שלא במחשבה, אז תומה קלה דחמירה, במה החומרה שלה? דעושה כיוצא בה, שאוכל מתמה אוכל מדרבנן. אין לו דין שמתמה שלא במחשבה, אז ברור שהיא תתמה שלא במחשבה. איזה מין קל וחומר ענית לי? במה פרחת לי את הקל וחומר? אדרבה, חיזקת את הדברים. אלא אמר רב ששת, אחי כאמרי, ככה חכמים ענו לרבי יוחנן בן אורי. לא אם אמרת בתומה חמורה שכן אינה צריכה הכשר, כמו שאמרנו, וחיותן מים על זרע. אבל דבר שמתמה אדם וכלים לא צריך הכשר, לכן גם בלי מחשבה זה מתמה אוכלין ומשקין. תאמר בתומה קלה שצריכה הכשר, אז פה ודאי שיצטרכו גם מחשבה כדי לתמת, ומה תוכלים? והקל וחומר שלך לא קל וחומר. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? ומצריך ההכשר באמת תומעה קלה, נבלת עוף טהור, צריך הכשר? ואתנה? אותה משנה פרק א' משנה א' בתהרות. זה לא שלושה אלא 13 דברים נאמרו בנבלת עוף טהור, כאשר ביניהם צריכה מחשבה. אמרנו מפורש, אותה נבלת עוף טהור מתמה אוכל שנגע בה רק אם הוא חישב לצורך אכילת אדם, ואינה מתמה אלא בבית הבליעה, אבל לתמה אדם תומה חמורה היא מתמה רק בבית הבליעה, ואינה צריכה הכשר. כתוב פה על אותו נבלת עוף שהיא לא זקוקה להכשר, אלא ברגע שהוא חישב עליה לאכילת אדם, גם בלי הכשר של שיבת המשקים זה מתמה אוכלין ומשקים. אז איך אתה רוצה לבוא ולהגיד לי שנבלת עוף טהור צריכה באמת הכשר? עונה הגמרא, לא הבנת. מה שחכמים פרחו לרבי יוחנן בן נורי, נהי דהכשר שרץ לא ביה, הכשר מים ביה. הם באו ואמרו לו דבר כזה, בכל דבר של אוכל אין לו תומה עצמית, אז גם כשהוא הוכשר לקבל תומה זה עדיין לא תמה. אם עכשיו ייגע בו שרץ או כל דבר תמה, אז הוא מקבל תומה, הוא מתמה. לעומת הנבלת עוף טהור, שזה כשזה יוכשר במים יש לו תומה עצמית, הוא לא זקוק לקבל תומה בבחוץ, אבל הכשר מים באמת צריך. אומרת הגמרא, מה ישנה הכשר שרץ דלא בעיה? למה באמת אותה נבלת עוף טהור לא זקוקה לקבל תומה מבחוץ? כדתנא דבי רבי ישמעאל, שמיד נבהר. מהטעם הזה הכשר מים למי לא תיבאי כדתנא דבי רבי ישמעאל? דתנא דבי רבי ישמעאל, מה הוא חידש? וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרר הטהור הוא. מה זרעים שאין סופן לטמא טומאה חמורה צריכים הכשר? מתי צריך הכשר? אוכל, איזה אוכל? וכי אותן מים על זרע. מה מאפיין את הזרע? שזה דבר כזה שלעולם לא יטמא טומאה חמורה. אף כל שאין סופן לטמא טומאה חמורה צריכין הכשר. יצא נבלת עוף טהור שסופן לטמא טומאה חמורה שאין צריך הכשר. אז מה כתוב פה? שבאמת לא צריך בנבלת עוף טהור הכשר של שיבת המשקין כדי שזה יהיה דבר אוכל שמקבל טומאה או אוכל טמא. אלא חוזרת הגמרא, מה התשובה שחכמים ענו לרבי יוחנן בן נורי? אלא אמר רבא ואיתמה, ויש אומרים רב פאפה אמר את זה, שום טומאה חמורה בעולם, שום טומאה קלה בעולם. עונים לו חכמים לרבי יוחנן בן נורי, מה אתה טוען? ועל עוד דברים קל וחומר, אם אני בא ואני אומר שזה מטמא טומאה חמורה ולא צריך מחשבה, אז לטמא טומאה קלה ודאי שלא צריך מחשבה. באים חכמים ואומרים לו, לגבי טומאה חמורה ככלל, לא בנבלת עוף טהור, בעולם טומאה חמורה לעולם לא צריכה הכשר, וכי אותן מים על זרע. זאת אומרת, דבר שהוא מטמא טומאה חמורה, אדם וכלים, לא צריך הכשר, שמה לא צריך מחשבה. כשאני מדבר על טומאה קלה, לא בנבלת עוף טהור, בנבלת עוף טהור במקרה המיוחד הזה, מכיוון שסופו לטמא טומאה חמורה, אכן לא צריך הכשר. אבל ברמה העקרונית, בכל טומאה קלה, בכל אוכל, בלי הכשר, אומר הפסוק, וחיותן מים על זרע, בלי הכשר זה לא מקבל טומאה. אז ממילא, כיוון שבאופן כללי הוא לא מקבל טומאה בלא הכשר, אז הוא צריך מחשבה. ובלי מחשבה הוא לא יטמא. זאת אומרת, מה שאתה, רבי יוחנן בן נורי, רוצה לדרוש קל וחומר, אנחנו פירחה על הקל וחומר, וכן צריך מחשבה. זה היה המסע ומתן בין רבי יוחנן, לא. הסברנו. בנבלת עוף טהור, שם לא צריך מחשבה, כי סופו לטמא טומאה חמורה. אבל סתם אוכל בעלמא צריך מחשבה. לא צריך מחשבה ולא צריך הכשר. אז זה אנחנו רצינו לחלק ולומר, זה לא דומה. יש הכשר ויש מחשבה. ביחס להכשר ולגבי הכשר לא צריך הכשר. למה? כי סופו לטמא טומאה חמורה. אבל סתם אוכל צריך הכשר. אז לכן סתם טומאה קלה צריכה מחשבה. ובלי מחשבה זה לא מטמא. אז אם הוא חושב על זה לאכילת אדם זה יהיה טמא. ואם הוא חושב על זה לאכילת בהמה זה לא יהיה טמא. רבי יוחנן בן נורי חולק ואומר, לא, אני סובר שבכלל לא צריך מחשבה בדבר שהוא נבלה של עוף טהור. אין צורך במחשבה, גם בלי מחשבה. ולכן לא משנה אם חישב לאכילת אדם, חישב לאכילת בהמה, אין שום נפקותא. לא צריך מחשבה כדי שזה יטמא טומאה קלה, טומאת אוכלים. אומרת עכשיו הגמרא, אמר רבה, הוא מודה רבי יוחנן לעניין מאפר, דמחשבת חיבור שמה מחשבה. עוברת הגמרא שלב נוסף. אותו רבי יוחנן שבו פתחנו ואמרנו בדף נון עמוד א' למטה, אמר רבי יוחנן, אולשין שזרן מתחילה לבהמה ואחרי זה חישב על זה לאכילת אדם, כדי שזה יתמת ומת אוכלים צריך שיחשוב עליו מחשבה לצורך אכילת אדם בתלוש, אבל במחובר זה לא נחשב מחשבה. מודה שבמחובר זה כן נחשב מחשבה לעניין מעשר. זאת אומרת, הוא זרה פה דבר לשם אכילת בהמה, וממילא אין הזה דין של חיוב מעשרות. ואחרי זה, תוך כדי שזה מחובר, הוא החליט שהוא רוצה זה לצורך אכילת אדם, זה מתחייב במעשר גם בלי שהוא יחשוב בתלוש. אמר רבי יוחנן, אמר רבא, הוא מודה רבי יוחנן, לעניין מעשר, דמחשבת חיבור שמה מחשבה. אפילו שלגבי תומה זה לא נקרא מחשבה, לגבי הדין הזה של מעשר, זה כן נקרא מחשבה. אמר רבא מינה מינה לה, ומאיפה לקחתי את הדין הזה? דתנן. אומרת המשנה במעשרות בפרק ג' משנה ת', הסיעה והאזוב והקורנית שבחצר, זה כל מיני צמחים שגדלו בחצר, אם היו נשמרים חייבים, אם זה משתמר, אז יהיו חייבים במעשר. איך ידעמי? אילא אם הדזרין הוא מתחילה לאדם, צריך עליהם אימר. אם הוא זרה את זה לצורך אכילת אדם, אז זה צריך לספר לי שמה שנאכל על ידי אדם חייב במעשר. אלא לאו דזרין הוא מתחילה לבהמה. וקטן, אם היו נשמרים, אם עכשיו הוא החליט שהוא רוצה את זה לצורך אדם, ולכן זה משתמר עכשיו לצורך אכילת אדם, חייבים במעשר. הנה אני רואה שגם לפני שזה תלוש בעודו מחובר, עצם המחשבה לצורך אדם מחייב אותו במעשר, והגמרא תנסה לדחות את הדברים, אמר רבשי, ובעזרת השם יבואר.